אנשי הבריקדה, מה שלומכם? פרק חדש, מיוחד מאוד, כי הוא מתייחס לאדם שלא נגענו בו באף פרק קודם, מנחם בגין. אני מחזיק ביד ספר, דרך בגין, שמו של הספר הזה, הוצאת ידיעות אחרונות, אסופה מהגותו הלאומית ליברלית של מנחם בגין. עורך דרור בר יוסף, חוקר במכון בגין בירושלים, ודרור בר יוסף הולך להיות איתנו בפרק הזה. ולמה זה כל כך חשוב? כי הספר הזה כולל התייחסויות וציטוטים ואמירות של מנחם בגין, המנהיג של המחנה הלאומי בישראל עד אמצע שנות ה-80. ואני אנסה ככה ללכת בין הטיפות, כי דרור בכל זאת עובד במרכז בגין, וזה מקום ככה ממלכתי, אז לא נסבך אותו. אבל בכל זאת חשוב מאוד לדבר על בגין. ולמה חשוב? כי יש תחושה, ואת זה אני אומר על דעת עצמי, יש תחושה שהליכוד, המפלגה של בגין, ידעה מהפסים, בטח מהפסים של מנחם בגין. אז נצא לדרך, עם דרך בגין, אני מחזיק את הספר הזה ביד, אני אצטט לא מעט ממנו, וגם דור בטח יעזור לי עם זה. דור בר יוסף, תודה שאתה מצטרף אליי. תגיד, מה גרם לכם להוציא את הספר הזה? כמובן הוצאת ידיעות אחרונות, אבל בכל זאת עבדת על החומר הזה לא מעט חודשים, אני מניח.
אני עובד על זה, האמת, 10 שנים. עכשיו הוצאנו את זה, קיווינו שכבר זה יצא לכבוד הפטירה, 30 שנה הפטירה שלו, אבל זה יצא עכשיו לכבוד ה-31. ואחרי 10 שנים של עבודה על מאמרים, מכל שנות פעילותו, זאת אומרת, עוד מפולין, מאמרים שהוא כתב בתור סטודנט, מאמרים שהוא כתב בעיתונות של התנועה בשנות ה-30, מאמרים שהוא כתב מהמחתרת, קרוזים, ועיתונות שהוא כתב, ומאמרי עיתונות שהוא כתב לכל אורך שנות הפעילות הפוליט שלו, הצלחנו לאסוף את הספר הזה שאמור להביא בפעם הראשונה בעצם את ההגות הלאומית ליברלית שלו, שזה הגות משונה מאוד.
למה משונה?
במושגים שלנו, הוא כהמשך של ז'בוטינסקי, אני חושב שהוא באמת ותמיד רואה את הלאומיות, את הליברליזם, כדברים משלימים אחד לשני. והוא לא רואה סתירה בין להיות לאומי יהודי שקשור מאוד לארץ ישראל, לבין תפיסת חירות כמעט רדיקלית. להפך, הלאומיות שלו נובעת מהתפיסה שלו של החירות. וזה משונה.
אתה יודע, אני מסתכל על הספר הזה, יש פה, בוא נראה כמה בדיוק, יותר מכמעט 400 עמודים, 400 עמודים בסך הכל של עבודה שאספת, אני מניח שלא היה פשוט, כי יש הרבה חומר ובגין, בטח באותם ימים, אתה יודע, כתבו כמו משוגעים, האנשים האלה כתבו בלי סוף, גם הוא, גם ז'בוטינסקי, גם הרצל, גם בן גוריון, גם כולם כתבו כל הזמן, אז בטח לא לוקח זמן ככה. זו לא ביוגרפיה, נכון, דרור? זה לא איזה ספר שהלכת ואמרת, אני הולך בעקבות מנחם בגין.
לא, ממש לא. אפילו קצת חבל. זאת אומרת, יש מקום לביוגרפיה טובה כזו, אבל לא, זה פשוט לקחנו נאום משנות ה-50 שלו, נאום תשתיתי שהוא נתן לחברי תנועת חירות וביתה, וכל הספר בעצם בנוי על פירוט הנאום שלו. אספנו מאמרים שבהם הוא מפרט את הנקודות שבהם הוא נוגע בנאום, לפי הסדר שלו, כי בדברים האלה אתה יכול לשחק מאוד בקלות. איך שאתה מסדר את הדברים, זה משנה את התוכן שלהם. וניסינו לא לשחק עם, כמה שאפשר, לא לשחק עם התוכן, וכמו שהתקופה הזאת אמרה לנו, לא צריך לשחק עם התוכן כדי שהוא יהיה אקטואלי.
כן, זה כאילו התחלת לעבוד על הספר הזה לפני שנים, פתאום בום, ככה חודשיים האחרונים תרלת מוחלטת, ואני אמרתי והבטחתי ואני מקיים לא לסבך אותך פוליטית, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בוא נדבר רגע על התפיסה של בגין על מערכת המשפט הישראלית. כולם יודעים, יש שופטים בירושלים, וראיתי פה כמה ציטוטים מרהיבים, ממש מרהיבים. בוא נדבר על התפיסה של מנחם בגין, מנהיג חירות, מנהיג הליכוד, כלפי השופטים, כלפי בית המשפט העליון, כלפי עצמאות המשפט. נקי.
קודם כל, השופטים זה באמת העליונות, הרשות העליונה מבחינתו. אם יש לזה כל מיני סיבות, נראה לי הסיבה המשמעותית ביותר, החשובה ביותר, היא שבמיוחד במדינת ישראל, שבה לרשות המבצעת יש בעצם רוב אוטומטי ברשות המחוקקת, אז נוצר מצב שבו הרשות השופטת היא היחידה שיכולה לאזן בצורה משמעותית. האופוזיציה קיימת והיא חשובה מאוד, אבל היא לא באמת יכולה לאזן, ליצור איזשהו בלם לרשות המבצעת. בני בגין, שמעתי הבחנה יפה של הבן שלו, של בני בגין, שהוא מתאר את ההבדל בין הרצון למשול לרצון לשלוט. ממשלה צריכה למשול. הבעיה בהרבה ממשלות, לכל אורך ההיסטוריה, זה שהם לא מספיק להם טוב למשול, הם רוצות לשלוט. הם רוצות לשלוט במה שקורה כאן, ופה זה יכול להגיע למצב של פגיעה בחירות של האזרחים. וכשזה מגיע למצב של חשש לפגיעה בחירות של האזרחים, בית המשפט העליון הוא בעצם המגן היחיד. ולכן הוא המגן העליון. זה לא קשור לתבונה יתרה, זה לא קשור לשום דבר מיוחד בבית המשפט העליון, הם לא סופרמנים, אבל בית המשפט העליון הוא, אין לו יכולת אקטיבית. בניגוד לרשות המבצעת שיש לה יכולת אקטיבית, הרשות השופטת, היכולת היחידה שלה היא לבלום. ואז אם יש איזה מהלך שבא לפגוע, לרשות השופטת יש יכולת לבלום, אבל היא לא יכולה לעשות משהו מצד עצמה.
אני רוצה לומר שבימים האלה החליט בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בהרכב מורחב של 5 שופטים, לאמור שההתנחלות האזרחית לחלק של המערכת הביטחונית של ישראל. זה פסק דין עקרוני, תקדימי, ואם מישהו יאמר לי אי פעם שההתנחלות היהודית בארץ ישראל היא בלתי חוקית, יהיה אשר יהיה האומר, כך אשיב לו. יש שופטים בישראל.
אני אומר בכנסת שפסק הדין הזה הוא פוליטי.
אל תידע אבנים בבית המשפט העליון, חבר כנסת פעיל. זה מעשה שלא יעשה.
אוי.
איני רואו. אני אבקש שקט. אני אבקש שקט, אני אבקש להפסיק את הוויכוחים.
שולנית.
אני אבקש שקט. כמה פעמים את קוראת לכבד פסקי דין? עכשיו לא. הבדי פסקי דין. זה בית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים. אין ערעור ממנו.
יש דיון מיוחד.
דיין. בהרכב מורחב אין ערעור.
ואדוני, היו לנו פסקי דין פוליטיים, גם כאשר לא נתנו לערבי לגור ברובע היהודי. זה לא מותר לחלוק בתי שופטים.
בסדר, אבל אני יכולתי להזכיר, עם כל הכבוד, פסק דין של בית משפט לגבוה לצדק.
תן לי לקחת אותך לעמוד 121 בספר, עצמאות המשפט, זאת הכותרת, כותרת הביניים, וכך אתה כותב, כך כותב בגין. משפט והשופט חייבים להיות בלתי תלויים בשליט, אפילו הוא נבחר על ידי העם, כי השליחים ונציגיהם אינם רשאים להתערב במהלך המשפט ולהשפיע על מידת הדין, וכי המוסדות השלטוניים למיניהם אינם זכאים ליטול לידיהם שום סמכות מסמכויות השיפוט, שום סמכות של עשיית דין. אלה הם הכללים של ייחוד המשפט ועצמאותו, כותב מנחם בגין ב-1951. אז הוא באמת ראה במוסד הזה, מוסד עצמאי, שאסור פשוט לגעת בו. ואתה יודע, הוא מבדיל, הוא ממש אומר את זה, זה דבר מדהים. היום זה כאילו, זה מופרך להגיד את זה, שפוליטיקאים לא צריכים לטמון את ידם בעולם המשפט ובבית המשפט. זה מדהים, איזה עולם.
כן, כן. הוא ממש יוצא נגד חיים כהן. וחיים כהן מייצג, הוא יוצא משפטי לממשלה, והוא מנסה, רוצים להעביר את החוק של איך קובעים את הוועדה לבחירת שופטים, וחיים כהן מייצג את בן גוריון, את הממשלה, והממשלה רוצה רוב, ובגין יוצא למאבק אדיר למנוע רוב של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, והוא מצליח.
זה דבר מדהים אגב, אני רוצה להוסיף משהו מאותו מאמר ב-1951 בעיתון חירות, באותו ציטוט, אני לוקח פה את ההמשך. אומר ככה, מנחם בגין, אני מציע לא להסתפק בעצמאות המשפט, כי אם לחלוט על דגלנו את עליונות המשפט, זה ההפך הגמור ממה שהנרטיב כיום הולך. היום אומרים, תן למשול, תן למשול, רצון העם. כאילו אנחנו מעל החוק, מעל המשפט, זה דבר מדהים. עכשיו, הוא כותב, הוא ממש נלחם למען חוקה, לאורך השנים. הוא רצה חוקה בישראל. משהו שבן גוריון אגב לא עשה.
הוא התנגד. הוא התנגד לחוקה. בגין דורש חוקה, ויש פה אחד הדברים שהוא מנסח, זה איגרת זכויות אדם והאזרח. בסוף מלחמת העולם השנייה, מגיע לארץ סופר מתנועת חירות, שישב בכלא הסובייטי, יותר, כמו בגין, רק יותר שנים, וביחד עם בגין מנסחים איגרת זכויות אדם ואזרח. זה איגרת שלא לא הייתה ידועה עד שמצאנו אותה, מצאנו ממש את הטיוטה שלה בארכיון שלו, והסעיף הראשון של החוקה, זה הזכות לחיים, לחירות, לדין צדק, ולהתנגדות לדיכוי. אין זכויותיו הטבעיות של האדם, של כל אדם. הזכות להתנגד למשטר לא צודק, היא זכות טבעית של כל אדם. ככה בגין כותב ב-48. אני חושב שזה, האמת שזה באמת היסטריה. החלק השני של הסעיף השני של החוקה, הוא קשור לזכות לרווחה. זה בעמוד 26 בספר. זה זכות לרווחה, זכות של כל אדם, למינימום צודק לחיים, לחיים בכבוד.
הממים המפורסמים של תנועת החירות, כמובן.
בדיוק, בדיוק. הוא בעצם לוקח את ההגות של ז'בוטינסקי, ומנסה להפוך אותה למשטר חיים במדינת ישראל. הוא מנסה לתרגם את זה למשהו ממשי, ואז החובה של המדינה היא לסייע לנו במזון, מלבוש, מורה, מרפא ומעון. וזה פשוט מדהים.
אתה יודע, הדבר מדהים נוסף, אני קופץ לעמוד 123, ואני נשאר עדיין עם בית המשפט, כי תראה, אני אעשה את ההקשרים, אתה כמובן תימנע, אבל אני אעשה את ההקשרים, כי אנחנו מדברים היום המון על הוועדה למינוי שופטים. מנחם בגין, בגדולתו, כותב ככה. כמובן, גם השופט אינו אלא בשב אדם. הוא עלול לטעות או לשגות, להשתחד או לפחד, אולם הצד המכריע בתפקיד המשפט בחברה אינו חולשותיו האנושיות של השופט, כי עם המעמד הפסיכולוגי שניתן למוסד השופט ולאיש היושב בדין. ואז, כאילו הוא עונה על השאלה שהיום עולים, מדברים עליה בהקשר אחר, ב-1962, בדיון בכנסת, אומר בגין, העיקרון הגדול של עצמאות בית המשפט, הקשור במינוי שופט לכל ימי חייו, יש בו סיכון מסוים. יכול להתמנות שופט אפילו על ידי אותה ועדת מינויים אשר אנחנו מקפידים כל כך על הרכבה, ובהמשך מילוי תפקידו יתברר שאינו ממלא אותו כהלכה. אבל הפתרון לכך הוא בחוק השופטים, יש דרך לשחרר את המדינה משופט שאינו ראוי לתפקיד. תשמע, וואו, האיש הזה בגדולתו נגע בכל אבן. בפסיפס המדהים הזה של מערכת המשפט הישראלית. הוא לא השאיר כלום, הוא התייחס לכל דבר. נתן תשובה ומענה לכל דבר.
כן, כן. יש פה קטע שהוא מבקש באמת להוציא את היועץ המשפטי הממשלה מאיזושהי מעורבות בבחירת השופטים. כי הוא לא רוצה שהשופטים ירגישו מחויבים אליו. ובהמשך ירצו לרצות אותו או דבר או משהו כזה. היועץ המשפטי לממשלה הוא רוצה למנוע את המעורבות שלו בבחירת שופטים. זאת אומרת, זה בן אדם שבאמת רצה שהשופטים יהיו לגמרי לגמרי עצמאיים ולא יהיו חייבים את כיסאם לאף אחד, כדי שיהיו באמת נקיים במקום של עבודת המשפט והצדק.
תגיד, מאיפה בא הקשר של בגין למערכת המשפט? מה אצלו בחיים, לאורך החיים, הפך אותו לכזה תומך נלהב של עצמאות משפטית, של בית משפט עצמאי? מאיפה זה בא לו?
אני חושב שקודם כל זה בא לו, אני לא יודע מה ראשון, אבל בוודאי שהחיים האישיים שלו היו משמעותיים. הוא נעצר פעמיים בגלל הפעילות הציונית שלו, וכמובן שזה היה לדעתו שלא בצדק. בפעם השנייה זה היה לתקופה ארוכה שכללה גם עבודות פרך. החקירה שלו על ידי ה-NKVD, מה שאחר כך היה הקגב, הוא רשם עליה בספר נפלא שנקרא לילות הבנים, והוא מקדיש את הספר למעונה האלמוני. זאת אומרת, הכל מעונה אי שם, והוא זוכר את החקירה, הוא זוכר את פרקטי החקירה, הוא כותב אותם בספר. עשרות שנים אחר כך, כשהחקירה נחשפת בארכיון קגב, הדברים היו הבדלים שוליים ממש. זאת אומרת, כל החקירה, הוא זכר אותה מילה במילה, והוא נותן אותה, הוא מתעד אותה היטב בספר שלו, וזה ספר מדהים. אבל חוץ מזה, הוא באמת ראה את הלאומיות היהודית, את ההיסטוריה היהודית, כהיסטוריה של חירות. הוא ראה את ההלכה, הוא ראה את המשפט היהודי, כאחד מהמאפיינים שלנו כיהודים. משפט צדק זה משפט שמתאים לנו כעם היהודי. והכבוד לשופט, היא תבועה בלאומיות היהודית. אדם שאכפת לו, שאוהב את ה... שמחובר לעם שלו, שמחובר למורשת שלו, שמחובר למסורת שלו, לא מזלזל בהלכה, לא מזלזל במשפט, לא מזלזל בדיינים, ולא מזלזל בשופטים. ואת הקישור בין דיינים לשופטים הוא עושה כל הזמן בין יומים. הוא אומר, דייני אמת יש לנו, שופטי צדק יש לנו, בשבילו הם אין נוח. באחד המקרים, כשהוא מגיע לאימות, מה שקורה זה ששוב חיים כהן, הפעם כשופט עליון, משווה את ההנחה היהודית, את הקביעה כיהודי, הוא יהודי לפי האם, לחוקי הגזע הנאצי. הוא אומר שחוקי הגזע הנאצי וההנחה היהודית הם דומים, כי הם הולכים לפי גזע, הולכים לפי מי האם. עכשיו זה באמת נקודות שאתה, אם אתה רוצה להרגיז את מנחם בגין, זה הנקודות ללחוץ עליהן. להשוות יהודים לנאצים זה באמת הנקודה הטובה להרגיז אותו. והוא כותב מאמר מאוד מאוד יפה שבו הוא דורש מהשופט להתנצל. עכשיו הוא לא יכול, חיים כהן הוא שופט בבית המשפט העליון, הוא לא יכול לתקוף אותו, להוריד מכבודו. אז הוא משווה אותו, הוא לוקח משנה מסכת תוריות שמבוססת על פסוק מהתורה, כאשר נשיא יחטא. המשנה באה להגיד מה קורה כשנשיא, שבעצם זה מלך, שוגג, מה הוא עושה כשהוא טועה. אז איזה קורבן הוא מביא? איזה קורבן חטאת מביא המלך אחרי שהוא טעה? והוא בעצם ככה, מנחם בגין מצד אחד אומר, השופט טעה, ומצד שני, הוא מעלה אותו לדרגת מלך. איך הדרך שבה שופט מתחרט? כמו שמלך מתחרט. כמו שמלך בישראל יכול להתחרט, ככה גם שופט יכול להגיד טעיתי ולתקן את דרכיו. הוא לא חף מטעויות, אבל כשהוא מוכיח שופט, מנחם בגין, כשהוא מוכיח את השופט, הוא מעלה אותו לדרגת מלוכה. הוא מעלה אותו לדרגת הנשיא. גם כשהוא תוקף אותו, גם כשהוא אומר לו, אתה צריך לחזור בך, הוא יודע לא לפגוע בכבודו ובעצמאותו.
עד כדי כך.
כן, כן. ושוב, בנקודות שהכי כואבות לו. יש נקודה שבה בן גוריון עולה עם חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, לכנסת, ומקריא אותה. בגין מתרגז מאוד על זה. ואומר שמקומו של היועץ המשפטי לממשלה, זה לא בכנסת. יש 120 נבחרים, חברי כנסת, והם מדברו בכנסת. אבל היועץ המשפטי הוא לא אחד מהחברי כנסת. וראש הממשלה לא יכול לענות ולהקריא את דברי היועץ כנאום. הוא יודע לבקר, בגין הוא לא תמים. והבעיות שאנחנו מתקלים בהם הם לא חדשות. אבל ההתמודדות שלו איתה, היא תמיד עם שמירה על הכבוד.
תן לי לחדד את מה שאתה אומר בעצם. אתה אומר ככה, הוא נתן המון כבוד לשופטים, העלה אותם לעמדה של כמעט אולימפוס, אבל דווקא היועצים המשפטיים, במקרה הזה חיים כהן, אתה מזכיר את שמו, הוא לא חיבב את הטיפוס הזה. לא את הטיפוס של חיים כהן, אלא בכלל את הפונקציה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, וגם צריך להגיד שבהקשר הזה, היועץ המשפטי לממשלה הוא פונקציה שנולדה במשרד המשפטים, במין תרגיל מאוד מאוד מרתק, שמישהו שהיה מנכ״ל משרד המשפטים, ואחרי זה מונה ליועץ המשפטי לממשלה, וזה התגלגל ככה, אין מעמד חוקי ליועץ המשפטי לממשלה. ובגין בהקשר הזה אומר, תייעץ, אל תתערב בעצם, נכון? זה ככה היה היחס שלו ליועץ המשפטי לממשלה.
הוא נותן, גם כראש ממשלה הוא מקבל את העמדה של היועצים המשפטיים, והוא לא חותר תחתם, אבל הוא אומר, אתם לא, כשבן גורן מביא אותו לכנסת, הוא אומר, אתה לא מחוקק. וזה דבר שונה. בתור היועץ המשפטי לממשלה, כשאתה נותן חוות דעת, הוא נתן חוות, היועץ המשפטי לממשלה נתן חוות דעת, שבגין לא אהב, הוא כיבד אותם, כראש ממשלה, וזה גם מופיע בדיונים בממשלה. אבל מה שמאוד חשוב, אני חושב, בנקודה פה, זה גם אם יש לך ביקורת, איך אתה מתמודד איתה, ואיך אתה מעביר אותה. איך אתה לא מזלזל במסודות של מדינת, במסודות כל כך משמעותיים למדינה. ובזה הוא פשוט, הוא באמת היה אלוף. גם התפיסה שלו של צדק, האמונה שלו בצדק היא, אני אקריא פה איזה ציטוט. הנקודה הזאת של הרוב יכול להיות מיעוט, היא נקודה שבגין רוב חייו היה במיעוט, אז היא מוכרת לו היטב. אז הוא אומר ככה, כל אלה הטוענים כי אם באין אפשרות אחרת ניתן לרוב להכריע, משמע שהרוב צודק, אינם מוכיחים אלא את בורותם, או את שאיפתם לדיקטטורה של הרוב, שגם היא כמובן אפשרית, הרסנית ודורסנית. הצדק אינו שוכן בקרב המספרים הרבים, לעתים הוא בוחר לו את משכנו דווקא בקרב המיעוט הדל. הוכחות לכך ניתנו בכל התקופות בקרב כל עמי. ואז הוא ממשיך, עתה ניתן גם לעמנו לחזות מבשרו, כי רוב אין פירושו צדק, כי ביער של הידיים לאו דווקא צומחים מצי אמת.
מדהים. פשוט מדהים הדבר הזה של עריצות הרוב. במילים אחרות כמובן הוא מתייחס פה לעניין הזה של עריצות הרוב, של הרוב שיכול להפוך לבטוח בצדקתו, כי הוא הרוב שזכה באותו הרגע, באותו רוב. נדמה לי שבגין פה ממש מבהיר את העניין הזה.
כן, כן. את הקטע הוא מתחיל במשפט של האמת אינה תלויה בכוח, והצדק אינו צמוד לרוב.
הצדק אינו צמוד לרוב, מדהים. אגב, באותו רגע שתן לי לקרוא לך גם משהו, עמוד 26. בכדי להבטיח את חירות האדם והאזרח, תקוים הפרדה מוחלטת בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המוציאה לפועל, לממשלה ולשאר המוסדות האדמיניסטרטיביים לבין המשפט. סמכויות החקיקה תינתנה אך ורק לבית הנבחרים, או במקרה של רפרנדום לעם. הן לא תופקנה מן הבית המחוקק אף לא באמתלה של שעת חירום. שום זכויות של ישיבה בדין לא תימסן על המוסדות האדמיניסטרטיביים. המשפט יהיה בידי בית הדין ורק בידיו. חייל כי יחטא יישפט בבית דין צבאי, בתנאי שחבב ידעו וכו' וכו' וכו'. תראה כמה בגין תורח להדגיש שוב ושוב את הפרדת הרשויות, את עצמאות בית המשפט, את עצמאות הרשויות הנפרדות. אולי בעניין הזה כן צריך לשאול אם הייתה לו דעה מגובשת לגבי התערבות בית המשפט בחקיקה, בהחלטות ממשלה, האם אפשר לפסול חוקים, חוקי יסוד?
לבגין זה מאוד חשוב שבית המשפט יוכל לפסול חוקי יסוד, וזה הוא אומר כבר מקום המדינה. שוב, כי בית המשפט הוא זה שיכול להגן על הפרט, מהרוב שהוא לאו דווקא רוצה, מוכן להתחשב בזכויות המיעוט. בית המשפט הוא אחד החסמים המעטים שיש בחברה, בדמוקרטיה הישראלית, מפני הריצות הרוב. זה ואופוזיציה חזקה. במקום אחר הוא אומר, וזה מפתח, אני חושב, לחשיבה שלו, באין פרלמנט או באין אופוזיציה, מחוקקת הממשלה עצמה במישרין או בעקיפין, והאזרח נשחק בין גלגליה של חקיקה מנהלית כזו. הרוב יכול לשחוק את האזרח עד דק. הרוב יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולכן חייבים בדמוקרטיה חזקה כמה מסדים בסיסיים שהגנו על האזרח. בית המשפט הוא ממש אבן היסוד של ההגנה הזאת.
אדיר. בוא נדבר קצת על חופש הביטוי. בוא נדבר קצת על ביקורת של תקשורת. צריך לומר, בגין האמין, באמת האמין בחופש ביטוי כמעט מוחלט לאזרח, לתקשורת, נכון? זה היה גם בנפשו.
כן, כן. אני רק עוד ציטוט אחד קטן ואז בסדר? נר החירות שלא יכבה. הם מעידים כי אין ולא תהיה שום אבדיקציה של הוד מעלתו האזרח על זכותו. אבדיקציה שום ויתור. שום ויתור של הוד מעלתו האזרח על זכותו. שהיא כתרו של הבן חורין לקבוע מי בתקופה הקרובה ינהל את עניינו ביתו הממלכתי. את ענייני ביתו הממלכתי. על הזכות של האדם לבחור בדמוקרטיה. אבל הוד מעלתו האזרח. הזכות של הוד מעלתו האזרח. היכולת שלו לשים את האדם במרכז, ושמשם הכל יוצא, היא פשוט מדהימה. כל יחיד הוא מלך, כדברי ז'בוטינסקי. האזרח הוא המלך, וכל יחיד, גם מי שאינו אזרח, כאילו לא, גם מי שאינו אזרח. כל תושב, כל אדם הוא מלך.
בוא נלך לעמוד 45, אני מתעקש לחזור רגע לחופש העיתונות. מעניין למה, כן? חופש העיתונות, שמת פה ממש כותרת לעניין הזה, כי בגין מתייחס כמובן ליכולת של הפרט לבטא את עצמו ללא מגבלות, ללא... בהקשר אחר כמובן הוא גם כותב שאסור לממשלה בכלל להחזיק איזה קבינט שחור כזה של קריאת מכתבים וציטוטי טלפונים ובכלל להתערב בהתנהלות היומיומית של הפרט. טוב, היום אנחנו בעידן הפגסוס, בטח הוא היה מתחרפן מזה.
כן. יש את הסיפור המפורסם שרצו לחקור הדלפה מישיבת ממשלה. גולדה מאיר הייתה ישיבת ממשלה, והיא ביקשה לדעת מי המדליף, אז היא פנתה לשבק שיברר, ובגין סירב לשתף פעולה. הוא אמר ששום איש שבק לא יכול לחקור דברים כאלה, והזכות לפרטיות והחופש העיתונות הם עולים על על הצורך לשתף פעולה בדבר כזה, שזה היום זה בלתי נתפס, אני חושב. העמידה הזאת מול השב"כ.
כן, טוב, זה כרגע, צריך לזכור שהדברים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של חופש הביטוי וחופש העיתונות, והזכות לפרטיות הם בימים שבהם, ימים שאנחנו לא היינו רוצים לחזור עליהם של מפאי, בואו נגיד את האמת. לא בדיוק ימים הכי תקינים, כן? השבק השתמש ביכולותיו כדי להביא אינפורמציה פוליטית לראש הממשלה.
ספר של הסיפור המדהים של אורי אבנרי. אורי אבנרי, שבוודאי לא היה מהצד הפוליטי של מנחם בגין, היה ערך את העולם הזה, היה בין השאר גם מבקר גדול של מפאי, אבל מצד השמאלי של המפה, ויש כמה סיפורים, האמת שהם באמת מטורפים. אחד מהם זה שאיסר הראל רצה לעצור את אורי אבנרי במעצר מנהלי, באשמת ריגול, והוא ניגש לבגין לבקש את, שבמידה והוא עוצר את אורי אבנרי, שבגין לא יתנגד. הוא רוצה לעצור אותו על ריגול, ושבגין לא יתנגד, ובגין ענה לו שאם יש לו הוכחה שאורי אבנרי מרגל, אז הוא מושפט, אז הוא מוזמן לשפוט אותו, ואם אין לו והוא יעצור אותו בלי משפט, אז הוא יעבור בכל כיכר ובכל רחוב לצעוק כנגד מעצרו של אורי אבנר. חוץ מהדבר הזה, הממשלה ניסתה עוד כמה דרכים לפגוע בחופש הביטוי. באורך מסתורי, בתי דפוס של אורי אבנרי של העולם הזה התפוצצו, פוצצו על ידי מטענים, פשוט נשרפו, עלו באש. בפעם אחרת אורי אבנרי תקפו אותו בלילה כמה אנשים, שברו לו את הידיים, וככה גם אורי אבנרי הכיר את אשתו, כי הוא לא יכל לסעוד, לא יכל לאכול, לא יכל זה, ככה הוא הכיר את אשתו. ובכל הדברים האלה מנחם בגין עומד, ממש קורה כנגד הפעילות הזאת בצורה מאוד מאוד תקיפה. גם דברים שאנחנו מכירים היום, מאבק נגד רשות השידור, הוא מוביל מאבק נגד שליטה של הממשלה ברשות השידור. הוא מוביל מאבק חריף מאוד נגד הצנזורה, כולל הפרה של הנחיות הצנזורה, כמה פעמים, עם קריאה לצנזור לעצור אותו. הוא לא התבלבל, בעניינים של חירות הוא פשוט לא ראה בעיניים.
אתה יודע, זה דבר מעניין, כי היום יש איזו הצעת חוק של חבר הכנסת בועז ביסמוט, שנועדה למנוע הקלטה ושימוש בהקלטות בתחקירים עיתונאיים. בהקשר הזה, אולי בהגבלה, אפשר להתייחס לסיפור של העולם הזה שאתה הזכרת, וזה מופיע בעמוד 50 בספר כמובן, ושם בנקודה מסוימת מפאי רוצים לקדם איזשהו חוק נגד לשון הרע, וכמובן שהחוק הזה נועד לפגוע בחופש העיתונות, ובעיתון העולם הזה בפרט, ואני מצטט פה את מה שכתבת כמובן בדברי המבוא, ובגין מתחרפן מזה. הוא אומר שתנועת החירות, למרות שיש סעיפים בחוק שהוא מוצא בהם עניין מסוים, הוא אפילו תומך בהם, אין שום כוונה לתמוך בחוק מן הסוג הזה, ודברים פשוט מדהימים. הוא פשוט מתנגד בצורה חריפה לכל הקבלה של חופש הביטוי בהקשר הזה, באותם ימים ספציפית לעולם הזה.
ומשל מתנגדים שלו, לא, זה לא של מישהו שהוא תמך בו. זה מישהו שהיה ממש מתנגד חריף למנחם בגין, עד יומו האחרון, ובגין פשוט נלחם בתוקף על הזכות שלו לומר. על זה גם מפורסמת, אני חושב, הדוגמה של המפגינים בתקופה הקשה של מלחמת לבנון, ששמו שלטים עם כמות ההרוגים מדי יום, ומנחם בגין, הנושא הזה של חיי אדם היה לו קשה מאוד, וראו שזה משפיע עליו, ופנו אליו בבקשה להסיט את המפגינים מחלון ביתו, שהוא לא יראה את מספר ההרוגים מדי יום, והוא סירב, אמר שזה זכותם וחובתם להפגין, וסירב לבקשות המשטרה, ממשרד הביטחון, לפנות את המפגינים. בגלל הזכות הזאת, בגלל הזכות חופש הביטוי, חופש המחאה, חופש המחשבה.
אתה יודע, זה מדהים שהאיש הזה זכה לכל כך הרבה ביקורת, באותם ימים קראו לו הדמגוג, היטלר, כל מיני השוואות איומות ונוראות, שכשאתה חושב על זה היום, הם כמובן אפשר להתחלחל, אבל הוא באמת כל כך דאג לפרט. עכשיו, שוב, צריך להגיד, אלה ימים אחרים, אבל אמונות הבסיס שלו, בחופש, בחירות, בהפרדת הרשויות, בצורך בדמוקרטיה איתנה, במערכת משפט עצמאית, כל זה, אין סיבה שזה ישתנה בדמוקרטיה מתוקנת. זה הרי הוא הניח את היסודות לחשיבה לאומית, דמוקרטית, ליברלית, וחשיבה איתנה מאוד. אין פה, אי אפשר להתבלבל.
כל המאבק שלו הוא שנצא מהתקופה הזאת. תראה, אחד הסיפורים הלא מוכרים, שזה באמת, אני חושב שזה היום ונורא שזה לא מוכר, זה גם מראה משהו על זה שהסיפור הזה לא מוכר, זה המושב, הסיפור על מושב עינון. מושב עינון זה מושב של חקלאים תימנים, שבשלב מסוים החליטו שהם לא מצביעים, אז כל מושב היה מחויב למפלגה מסוימת. והם החליטו שהם לא תומכים יותר במפאי, ולצערה, והחליטו החלטה משונה לתמוך בחירות. מיד ארבעה אנשים שעבדו מחוץ למושב פותרו, ומכיוון שהם היו מושבניקים, אז את הסחורה הם היו מוכרים לתנובה, תנובה לא קנתה מהם סחורה. וככה המושב הגיע ממש לחרפת רעב, וזה חודשים של מאבק על הזכות שלהם לחשוב אחרת. הם מקימים קרן, תנועת החירות, מנחם בגין, מקימים קרן שאמורה לסייע למובטלים, הם הגיעו כפשוט ממש לחרפת רעב, הכל על הזכות לחשוב אחרת. להצביע אחרי.
דגול, אפשר לדבר על בנגין המון, המון. מה התובנה מכל החומר שקראת? מה אתה בעצם לוקח מכל המחקר הזה?
לא נגענו בקשר שבין חירות לאדם לעם שלו ולמולדת שלו.
בוא ניגע.
וזה אצל מנחם בגין זה קשר. זה נקודה, לקח לי הרבה זמן להבין מה הוא רוצה. לקח לי הרבה זמן להבין מבחינתו לוותר על חלקי מולדת, זה כמו לוותר על זכות הביטוי, על חופש המחשבה. המולדת, הארץ, הלאום, השפה, הם מרכיבים אותנו עם הזהות הבסיסית שלנו, ולנתק אדם מהדבר הזה, זה לפגוע לו בזכויות הפרט הבסיסיות ביותר. וזה מבחינתו זה היה בלתי נתפס. והיכולת הזאת היא לראות, למרות המתח בין הדברים, את הקשר העמוק, האמיתי שביניהם, את הקשר שאם מישהו קשור לתרבות שלו, להיסטוריה שלו, למורשת שלו, ללאומיות שלו, במיוחד אם הוא בן לעם היהודי, הוא לא יכול לוותר על החירות, הוא לא יכול לפגוע בחירות. זו תובנה, לדעתי, מדהימה שלו, מאוד מאוד רלוונטית גם היום. לפגוע בחירויות זה בחירות הפרט, בחירות האדם, זה המעשה האנטי-לאומי הגדול ביותר שהאדם יכול לעשות. ומבחינתו, אני חושב שגם אצל ז'בוטינסקי, זה ממש טבעי. זה ממש ברור להם הקשר בין השניים.
מדהים. ניתן תובנה לימים טרופים אלה, בכל זאת.
זה קשה. יש לו את הדיבור הזה המאוד מאוד חזק, מאוד מאוד משמעותי, שלא למלחמת אחים. אני חושב שבסוף מנחם בגין, באופן אמיתי, ולמרות שזו תקופה אחרת, היה לו כבוד אדיר לכל בני האדם. אפשר בקלות לראות את הקשר שלו למעברות, ליוצאי המזרח, או כאיזה מין טריק פוליטי. אבל לא נגענו, נגיד, ביחס שלו לאוכלוסייה הערבית, ושם זה בוודאי לא טריק פוליטי. בסוף אצל מנחם בגין, הדבר הבסיסי ביותר זה הכבוד לזולת. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אני חושב שמשם כל הפעילות הפוליטית שלו, כל הפעילות הציבורית שלו, וזה דבר מאוד מאוד חשוב היום. מעבר להכל, אני חושב שזה דבר מרכזי מאוד.
איי, 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 איי. דורבה יוסף, יכולנו לדבר עוד מלא, אבל רציתי להתמקד ספציפית בפרקים האלה, ועזרת לי מאוד. חסר מנחם בגין כזה, נכון?
כן, כן. כן, חסרים הרבה אנשים.
יפה, יפה, נסיים בזה. דרך בגין, גבירותיי ורבותיי, ספר על המדפים, הוצאת ידיעות אחרונות, דור בר יוסף ערך, עבסה עבודה מדהימה, באמת, כדאי לכם להשיג את הספר הזה, הוא יצא בזמן מעולה, ואני מת על הספר הזה, ואני מסורב איתו.
אפשר להגיד תודה רבה, תודה רבה גם למרכז מורשת בגין כמובן, לארצי מקוב, לתמר דרמון, לבני בגין, לדן מרידור, ליורם מרידור, שעזרו ונתנו הרבה הערות, ותודה רבה מיוחדת להוצאת ידיעות ספרים, לדובר חינבל דורותי בן ארי, שממש הפכו את הדבר הזה הרבה יותר טוב.
הברכה להם, הברכה להם. דור, תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי. אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.
אוקיי. היי.